ברשות מוריי ורבותיי, אנחנו פותחים בלימודנו בלי נדר כדרכנו בקודש, ומקדישים את לימודנו לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים, ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה, איתן אשר בן דבורה, איתן אברהם בן אפרת, בניה בן שלומית, טל שאול בן יפה, יהודה בן לאה, וניר חיים בן רחל ברכה, ו עמית שמחה בן שרית חיה, אביתר בן קרן, אביתר מנחם חיים בן זהבה, שני בת דליה, בתור שאר חולי עמו ישראל. כן, אני אשים את זה ככה, בסדר גמור. ובעזרת השם שיהיו הדברים להשבתם במהרה, אופה, של כל החטופים, לעילוי נשמתם של כל הנופלים והחללים, השם יקום דמם. אנחנו ממש ככה בצער גדול. אני עוד רגע אסדר את זה, ובסדר גמור. ואני רוצה לפתוח בנושא השיעור, שהוא נושא מאוד רלוונטי לימינו, ולאחר מכן נעשה הקדמה קצרה, הכנה קצרה של הציבור. לא כל ישראל ערבים, אלא ערבים. ולמה כל ישראל ערבים? פרשת השבוע שלנו, פרשת ויחי, יעקב אבינו מתכונן לפטירה שלו, והוא מברך את כל אחד מבניו משבטי ישראל. כל אחד מאיתנו הוא מאחד השבטים של ישראל, אנחנו לא יודעים, יש פה חלק שאולי יודעים, כהנים ולוויים, אבל רובנו, כן, למרות שכמובן שיש שבטים שהם יותר ידועים, אבל כן, אבל אנחנו יודעים שכל שבט זה גם כן שכוח. מחר צום אמרו לי, אז בכיף וכיפליים, כן, שר כוח. אז לא, תודה. ואנחנו יודעים שכל שבט קיבל את הברכה שלו. מה המשמעות של זה שכל שבט קיבל את הברכה שלו? אנחנו נראה ונלמד שבעצם זה אומר שלכל אחד מאיתנו יש אישיות משלו. כל אחד מאיתנו יש לו כישורים משלו, תכונות מיוחדות משלו, וגם כן ממילא את הדרך הנכונה שבה הוא צריך לפעול בעולם. אמר פעם מישהו חכם, בטח אתם מכירים, הוא אמר, אל תנסה להיות מישהו אחר, כי הכל כבר תפוס, תהיה עצמך, תהיה אתה. וזה משהו שאם אדם מתרגל לחיות ולפעול ככה, זה נותן לו הרבה שלווה בלב, מכיוון שאחד הדברים שמציבים בפנינו את האתגרים הכי גדולים, זה עניין ההשוואה וההסתכלות על האחר. כבר אמרתי לכם שעשו מחקר בארצות הברית גדול של אלפי אנשים, ושאלו אותם האם הם מעדיפים בחשבון הבנק שלהם $100,000, אבל שלשכן שלהם יהיה 200, או שהם מעדיפים שיהיה להם רק 20 ולשכן לא יהיה. והרוב המובהק והמוחלט אמר שהוא מעדיף 20 ושלשכן לא יהיה. עכשיו לא נכנס פה לדיני שכנים וזה, אבל משהו תלוי מהשכן, אבל עצם זה שזה תלוי, זאת הבעיה, כי זה לא צריך להיות תלוי, כי אדם חי את חייו. והתורה הקדושה אומרת לנו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. וכבר אמרנו שהאותיות כל ולך זה אותן אותיות שמתחלפות. מתי אתה יודע שיש לך הכל? כשאתה עסוק רק במה שנתן לך. אבל אם אתה מסתכל כל הזמן על מה יש לו, אז לעולם לא יהיה לך הכל. ולמה? לא כי אתה לא יכול לקנות את כל מה שיש לו, כי אתה והוא זה לעולם לא אותו בן אדם. ולכן כל שבט מקבל ברכה ייחודית. אבל הדבר הזה, מוריי ורבותיי, יכול להוביל גם כן למשהו מאוד אגוצנטרי ופרטי, ויכול להוביל גם כן לכך שכל אחד הוא חי את עולמו וכאילו עם חוסר אכפתיות מהחבר שלו. ויש לנו צד שני שמדבר על כך שכל עם ישראל מאוחד ומתקלל ביחד, וזה שני צדדים שנראה איך הם הולכים גם בפרשה, גם בברכתו של יעקב, וגם במקורות שנמצאים לפנינו. ננסה לפרט ולראות את הדברים האלה יחד, אבל בטרם נתחיל ונעבור ונכין את הדברים, כ-10 דקות, רבע שעה, אתם תכינו, אז אני רוצה לספר לכם משהו. כי אחרת אני כל השבוע אני לחוץ מהסיפור הזה, אני לא, שאריה לא יבוא, יתפוס אותי, אחרי זה, אז מה יש לזה? אבל אני רוצה רגע לומר לכם משהו, ברוך השם, אנחנו פה ציבור באמת גדול ורחב, לא יודע אם יש הרבה מאוד מקומות שיש כינוס כזה גדול, באמת, של, לא מדבר על ישיבת מיר, כן? מדבר על חבר'ה, נשים, אנשי מעשה, אנשים עובדים, שעבדו, אבל לבתים זה אני לא אומר, יש פה תמידי חכמים, אני לא, כן. אבל ברוך השם, ככה שבאים ומתכנסים משבוע לשבוע ולומדים תורה. ואני רוצה לומר לך משהו על הדבר הזה, כי זה לא קל, כי לא קל להוציא היום אנשים מהבית, לא קל להוציא היום אנשים בכלל בשביל ללמוד תורה. אתם יודעים שבתקופתו של הלל הזקן, נכון? למה הוא נרדם למעלה שם אומרת הגמרא בעליית הגג? לא היה לו כסף, היה תקופת טבת שהתחילה, נכון? ולא, זום ודאי שלא היה, והיה שלג, לא היה לו לכתוב עצים, וכשהוא היה חוטב עצים, הוא היה לוקח את שתי הטרפיקים, זה היה השם של המטבע, והיה נותן אחד לאכול, ואחד לבית המדרש כדי להיכנס, כלומר פעם שילמו בשביל תורה, היום אתה צריך לשלם לאנשים כדי שיבואו ללמוד, יהיה חמין, יהיה קוגל, יהיה זה, כל מיני שכנועים כאלה ואחרים, כן? אז זה דבר גדול, אבל יש גם את הבעיה של הזמן. אני רוצה לספר לכם סיפור על זמן. סיפור אמיתי. היה מרצה חשוב שהגיע לאיזשהו כינוס גדול שעשו או באירופה או בארצות הברית. אני יודע שפשוט היו שם המנכ"לים של החברות הכי גדולות בארצות הברית לפני כמה וכמה שנים. ועשו להם שמין יום כזה של הרצאות מכוננות וחשובות בכל מיני עניינים. וההרצאה הראשונה של האיש הזה הוא היה מומחה בנושא של לנצל את הזמן. ואמרו לו, בוא אתה תלמד אותנו את החבר'ה פה, כי זמן זה שווה כסף. אז הם צריכים לדעת לנצל את הזמן. והוא בא, ואמרו מה הוא יגיד ומה הוא ידבר, והוא לא הביא להם לא דף מקורות, ולא הרצאה ולא שום דבר. הוא לקח כלי גדול, ושם בשולחן מלפניו. ואז הוא בא והוציא אבנים מאוד גדולות, ומילא את הכלי בעוד אבן ועוד אבן ועוד אבן, עד שהכלי התמלא לגמרי באבנים, ואז הוא שאל את החבר'ה, נו, את כל המנכ"לים החשובים, מלא או לא? אמרו לו מלא. הוציא את החצץ מלמטה, שפה חצץ, לא, יש מקום לחצץ, מלא או לא? מלא, נכון? טוב. אמרו לו, אמר להם, לא, לקח חול, מילה בחול, מלא או לא זה? מים. עכשיו מלא. עכשיו, מה כולם חושבים מהסיפור הזה? זה, אתם מכירים את הסיפור. אבל מה כולם לומדים מהסיפור הזה? שגם כשיש לך לוז צפוף, תמיד יש מקום. אז התשובה היא לא, מוריי ורבותיי. זה בא ללמד דבר בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. זה בא ללמד שאם היית כאן, שם קודם את המים, או את החול, לא היה מקום להכניס כלום. שכשאתה מסדר את החיים שלך, אתה צריך לשאול מה האבנים הגדולות של החיים. מה חשוב לי בחיים? תורה? משפחה? חברים, קדושה, ואם אני אמלא קודם בדברים הגדולים, גם לדברים אחרים יהיה מקום. אבל אם ניתן מקום כל הזמן לדברים, כי יש אין סוף במשימות, אז לא יהיה מקום לאבנים הגדולות. ואיפה התורה מלמדת אותנו את זה, מוריי ורבותיי? יש מצווה מיוחדת, גדולה, שנקראת פדיון הבן, יש בה עניין מאוד גדול. וכשבאים לפדות את הבכור הזה, אז יש שם משהו שאתה רואה אותו, אז אתה רואה את האמירה שנאמרת שם בין הכהן לבין אותו אחד, ואתה לא מבין באמת אם זה אמיתי או שיש פה איזשהו גיחוך ולצון. מה קורה שם? בא הכהן ושואל, והוא צריך לשאול כדי שזה יתקיים, מה בא את פה? מה אתה רוצה יותר? את בנך, בכורך, פטר רחם שנולד לך, או שאתה מעדיף חמישה סלעים? כמה זה חמישה סלעים, מוריי ורבותיי? כמה זה חמישה סלעים? מערך, לא, זה מחצית שקל, כן? 300 וזה שקלים, בסדר? נכון, זה הדבר הזה. נו, זו באמת שאלה? מה אתה מעדיף יותר? בנך, נולד לו, ברוך השם, בן, בריא וזה, מה השאלה? אתם יודעים מה התשובה בדבר הזה? זוהי שאלה שמהדהדת במשך חייו של כל בן אדם לאורך כל ימיו. ברגע המכונן הגדול הזה, ברגעים גדולים, אתה יודע לענות את התשובה הנכונה. ברור! מה השאלה מה אני מעדיף? אבל תלכו פה ברחוב, לא פה, במקום אחר. ותראו איך אנשים הולכים בבוקר לעבודה. איפה הילד? הוא רץ, הילד ככה, החוג הזה, הוא תופס אותו, והוא לא חוזר, והוא לא נמצא. ואז הדברים שהם מאוד ברורים וידועים, מה בא אתפה, מה אתה מעדיף? אז עדיין, פתאום השאלה הזאת היא לא ברורה בכל שלב של החיים. ולכן הסיפור שסיפרנו הוא בא ללמד, לשאול את עצמנו, ואני אומר, כל מי שפה, הוא לוקח ושם את האבנים הגדולות. ברור שיש עיסוקים, יש פה מישהו שאין לו תוכנית, אחרי מה הוא צריך, ועוד מעט שבת, וצריך לקנות את הזה ואת הגוגל, ולעשות השלמות, אצלנו יש בדיחה בבית, עושים סופר. יש השלמות, ויש השלמות של ההשלמות. כן, כן. טוב, רגע, אנחנו עכשיו בשלב של ההשלמות, ויש השלמות של ההשלמות, אין איזה סוף, נכון? אבל אתה שם את האבנים הגדולות קודם כל. אחרי זה ייכנס גם החצץ וגם החול וגם עוד מקום יהיה למים. אבל אם תשים קודם את כל החול, לאבנים הגדולות לא יהיה מקום. אז אשריכם ישראל, באמת אשריכם על הלימוד. אנחנו ניקח עכשיו כ-10 דקות, רבע שעה על הנושא הזה. תעברו קשה ולאחר מכן נעשה שיעור שיסכם את אני. פשוט מורה ורבותיי. הפסוק שבו יעקב אבינו מברך את בניו, אומרת לנו התורה הקדושה במקור הראשון שנמצא לפניכם, כל אלה שבטי ישראל 12 וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותו, לכאורה צריך להיות רשום, כי אם כל אחד קיבל את הברכה שלו, איש כפי ברכתו ברך אותו. אבל התורה מסיימת וחותמת וגם פותחת את הפסוק בכלל, כל ישראל, נכון, כל אלה שבטי ישראל, וגם ברך אותם, פירושו של דבר שכולם ביחד. אז אני לא מבין, כל אחד קיבל ברכה משלו, או שכולם יתברכו בברכה, כן? אז יש פה בעצם אמירה שאיתה אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך. ואת האמירה הזאת היא מלמדת אותנו את הדרך הנכונה שבה צריך ללך בחיבור שבין הכלל והפרט. כל אחד צריך למצוא את עולמו ואת מקומו בשלמותו ואת הדרך שישרה לו. וכמו שאומרים בשם הבעל שם טוב, בשבילי נברא העולם, הכוונה לא בשבילי רק עבורי, אלא בשביל שלי נברא העולם, ולכל אחד פה יש את השביל שלו, והוא צריך ללך בשביל הזה. עוד רגע נראה כמה דברים יוצא דופן בנקודה הזאת. אבל בסוף הנקודה של אני הולך עם עצמי, היא לא אגוצנטרית ופרטית כי אני מחפש את עצמי, אלא כשאני מעצים את מה שאני, ככה כולנו בעצם מתקללים למשהו גדול. משל, למה הדבר דומה? צהל. בצהל יש הרבה יחידות, יש הרבה כוחות, ולכל כוח מפעיל משהו אחר. כוח של מודיעין עובדים בעיקר עם הראש. יש כוחות במדועין שעוברים עם הרבה ציטוט והזנה. יש חיל רגלים עובדים עם הרגליים, יש שריוני, כל אחד הוא עובד, והוא צריך להיות הכי טוב בדרך שלו. אם פתאום החירניק שנמצא בשדה הקרב, יתחיל להתווכח עם הקמן, עם הקצין מודיעין שלו, תשמע, לא בטוח, לא נראה לי, לא, זה לא התפקיד שלך, חביבי. אתה לא חיל המודיעין, אתה תהיה החירניק הכי טוב, וחיל המודיעין יהיה טוב, וכך הצהל יהיה הכי טוב. בסדר? אז זה שני צדדים שאיתם אנחנו רוצים ללכת. ובדבר ראשון, יש פה פלא פלאים של הגרא, בפירוש שלו למשלי בכלל, מי שמעניין ורוצה ילמד את פירוש הגרא על משלי, זה משהו שיש בו הרבה מוסר וככה דרך חיים, לא רק מוסר של תוכחה, אלא הרבה דרך חיים, ככה חוכמות של החיים, כל מיני דברים שבאמת אפשר ללמוד מהם. והוא לוקח את הפסוק במשלי י' ד' ב' שמופיע לפניכם, שאומר, הולך ביושרו ירא השם ונלוז דרכיו בו זהו. והגרא מנסה להבין מה הקשר למי שהולך בדרך הישרה שלו, בדרך שלו, למה הוא ירא השם, ומי שהולך בנלוז דרכיו, כלומר הולך בכל מיני דרכים אחרות, הוא מבזה את השם. מה זה קשור? לא יודע, מי שעובר עבירות בפרסיה בכוונה, הוא מבזה את השם. מי שלומד תורה ושומר מצוות, הוא ירא השם. מה הקשר לאם אני הולך בדרך שלי אז אני ירא השם, ואם אני הולך בדרכים שהן לא שייכות אליי, אני מבזה את הקדוש ברוך הוא. אומר פה יסוד חשוב. אם אתה יודע מה הדרך שלך ואתה הולך בה, הרבה פעמים אנשים מהצד מרימים אומר לך גבה, למה אתה עושה ככה? למה אתה מגיע לשיעור? למה אתה לא מגיע לשיעור? למה כשאתה מגיע לשיעור אתה יושב רחוק? ולמה אתה, כל אחד חושב עכשיו פה שהוא יושב במקום הכי טוב. ואתם צודקים, כל אחד יושב במקום הכי טוב בשבילו, לפעמים מה שטוב לו ונוח לו וזה וזה וכו' וכו', ואל יסתכל אחד על חברו ויגיד למה אתה פה ופה, כי זה מה ש... ואם אתה מושפע ממה שהוא ובגלל זה אתה הולך לא לאיפה שטוב לך, הוא טוב לו שם, הוא שומע משם טוב, והוא תקע לו להישען, והוא קע לו קצת להירדם שם, והוא כל אחד מהשהוא, כמו אני והכיתה, איפה? תמיד היה לי את המקום שאני אהבתי, שם בשקט, רחוק מהמורה, אבל אם הייתי עושה בגלל לחץ, אז ממי אני מפחד? אני מפחד מאנשים, ואני לא אראה אלוקים, כי השם אמר לך מה נכון לך, אז למה אתה פועל לפי מה שאחרים, כאילו אומרים לך מה נכון? זה פגיעה ביראת השמיים. בסדר? עכשיו שימו לב, איפה מופיע הרבה פעמים מושג יראת שמיים בתורה? בדיוק במקומות האלה, למשל, מפני שיבה תקום ויראת המלוכה. מה זה קשור למפני שיבה תקום? אומר שם רשי, למה דווקא שם? יש מלא, אולי היית צריך לומר לא תלבש את נז, כלאי וכו', ויראת המלוכה אני השם. אולי צריך להיות כתוב לא תאכל, לא תבשל גדי וחלב עמו, ויראת, כן, אז למה? כי מה קורה? אתה עולה על קו 470 מבאר שבע לירושלים. קו שהוא מפוצץ, יום חמישי, כל החיילים עולים על הקו הזה. אם הצלחת לתפוס מקום, לא בישיבה, אלא במסדרון שם, איפה זה, גם על זה אתה צריך לברך. וואלה, איך שהוא יצא לך, ופה, עלית על זה, יש לך מקום ליד החלון. אתה כבר מניח, ואין שינה יותר ערבה ומתוקה מהחזרה, שאתה כבר מת מהעייפות, לא משנה מה, איזה טלטלות יהיו לך, זה כמו שמטלטלים צינוק והוא נרדם, ככל שיהיו יותר טלטלות, ככה תשען יותר טוב. ואתה שמת זה, איך שאתה בא להירדם, כבר חצי עין ישנה, פתאום אתה רואה יהודי מבוגר, מסתכל, ואתה אומר, טוב, יש פה עוד הרבה מקומות ואין שום מקום לשבת, אז יש לך שתי אפשרויות. או שאתה סוגר את העין השנייה, ואף אחד לא יודע, וכבר מתחיל עם הנחירות, או שאתה קם. יש מישהו אחד, יש מישהו אחד שיודע שבאמת אתה ראית. אחד, לא הזקן ולא השכן שלך. אחד מי זה?
זה בורא עולם.
רק הוא יודע אם באמת ראית. ולכן, בדברים שהחברה לא רואה אותך, והבריות והקדוש ברוך הוא רואה, שם נאמר ויראת מאלוקיך. ויש לזה עוד דוגמאות. לפני עיוור, לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך. ולפני עיוור זה לאו דווקא אדם שלא רואה, אלא כל עצה לא טובה, הוא לא יודע שאתה נותן לו עצה לא טובה. אין פה לחץ חברתי, אין פה לחץ של הבריות, שם נמדדת יראת שמיים. ועל פי זה אפשר להסביר משהו לא ברור באחד התכונות שיש לעם ישראל. אנחנו יודעים שאומרים על עם ישראל שמה הם? הם רחמנים, הם גומלי חסדים והם גם ביישנים. רחמנים, אני שם וי, מקובל. גומלי חסדים, גם ברוך השם, גם נכון וגם זה ראוי להיות נכון. אבל מה זה ביישנים? אין הביישן למד. לא כזה טוב להיות ביישן, וגם עם ביישנים זה לא איזה תכונה מיוחדת, כן? באחד המקומות כותב הרב סולובייצ'יק דבר נפלא. הוא אומר יש הבדל בין ביישן לבין אבוך. מה זה בושה ומה זה מבוכה? יש דברים שאתה לא עושה אותם בגלל שאתה לא נעים לך מהחברה מסביב. נגיד יש לך נייר של סוכריה שאכלת ואתה הולך עכשיו ברחוב, אז יש אנשים שעושים ככה ואז עושים ככה ואין אף אחד ואוי נפל אוי נפל והרוח כבר העיפה. זה אדם שהוא נבוך מהחברה, הוא מובך. אם יראו אותו זה לא יפה, מה אתה בן אדם וזה, כן, אבל הוא לא מתבייש. אבל יש דברים שאתה לא עושה אותם, לא כי אכפת לך מאחרים, אלא גם בינך לבין עצמך יש לך בושה אישית. אם תלך לישון בלילה אחרי שפגעת במישהו, הוא לא יודע, אף אחד לא יודע, אבל אתה יודע מה עשית לו. אתה תלך לישון בלילה, אתה תתבייש בעצמך, זוהי בושה, זה יראת השמיים, לא יראת החברה. ולכן בישנים זה ביטוי לירת שמיים, כלומר אכפת לנו מהבורא. והוא מביא דוגמה לדבר הזה, מגנב לגזלן. נכון? מה הדין של גנב? היום לא מחייבים בדבר הזה, אין לנו דיינים סמוכים. כן, אתם יודעים, דיינים סמוכים זה לא אחד שקיבל סמיכה לדיינות. לא בלנקית סמיכה, וגם לא תעודה, אלא סמוכים, הכוונה היא מדור לדור ממשה רבנו. מי שלמד פה מסכת סנהדרין דף יומי, זה היה לו מזמן סוגיה, נכון, שם מסמך סבי, מה שנקרא. זה בסדר. אבל בגלל שאין לנו היום סמוכים, אי אפשר לדון דיני קנסות. מה זה לדון דיני קנסות? בא אליך אחד, עם השכן שלו, השכן הזה גנב ממנו את האוטו. הולכים מחירון לוי יצחק, האוטו שווה 100,000 שקל. בא לבית הדין, כמה הוא תובע? הוא למד בכיתה ג' לא מסכת, פרשת משפטים. כן, ומה כולם יודעים? כמה משלמים על גניבה? כפול! בא לבית הדין, מגיש תביעה אוטומטית, 200,000 שקל. באים הדיינים, אומרים לו, רבו, אני לא יכול לדון בזה. 100,000 תקבל אם הוא גנב, אבל כפל זה כנס, לא דנים היום, אין לנו סמוכים. בסדר? אין לנו. אבל רגע, עקרונית, מעיקר, מצד הדין, הוא צריך לשלם כפל. כמה גזלן צריך לשלם? כן, צריך לשלם קרן, להביא קורבן, כן, יש שם גזלות, חמישיתו יוסף עליו, אבל הוא משלם הרבה פחות מאשר הגנב. למה? הגזלן, הוא עושה בכוח, הוא שודד, נכון? אבל הוא בעצם אומר, אני לא אכפת לי מאף אחד. לא אכפת לי לא מהבריות, הוא במרכז העיר, באור יום, בלי שזה צ'אק, לא אכפת לי לא מהבריות, וגם לא במחילה מבורא עולם. לפחות הוא משווה ביניהם. אבל מה הגנב אומר? מהבריות אכפת לי. שלא יראו אותי, לא נעים, ידעו שאני גנב. בורא עולם שרואה אותי, בקטנה. לכן הוא, שהוא לא עושה באלימות, הוא משלם יותר, אתם מבינים? כי הוא השווה. וזה בעיה של יראת שמיים. לכן, אומר הגאון מווילנה, אתם ראיתם את זה בפנים, בשלוש הסתכל, שמי שהולך בברכה, ביושרו, בדרך שלו יראה השם, כי לא עושה מה אחרים אומרים לי. אני לא מושפע, מה שנכון לי אני עושה. כן? אז אתם מכירים את הסיפור על האדמו"ר שהחליף את האסלה שלו בערב פסח, ואז כל החסידות החליפה, כן? כולם החליפו, צריך כנראה אסלה כשרה לפסח, זה לא, פשוט נשבר לו, כן? אז רואים אחרים ועושים. אבל היה איזה חסיד אחד, שהוא היה מבחוץ, באמת צדיק גדול ועליון, אבל אתם יודעים, בחדרי חדרים, לא תמיד זה הלך. ואז בא אליו החבר שלו, אמר לו, תיזהר, הקדוש ברוך הוא, כתוב בהלכות אור החיים בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא לפניו התברך חשיכה כאורה, הוא רואה הכל, יש לו רנטגן, הוא לא רואה רק באור, הוא יודע כל מה שאתה עושה. אז הוא אומר לו, נו, אז מה אם הוא יודע? הוא יספר לרבה, תזה, הוא יספר לאדמור. זה בעיה של עירת שמיים. עירת שמיים זה מבורא עולם, זה הכל. משם זה מתחיל, נכון, עירת שמיים. אז זה הנקודה שמדבר על האגרה, ואומר החובות הלוות פלא פלאים. עכשיו ישאל בן אדם טוב, אז אני צריך ללכת בדרך שלי. אבל איך אני יודע מה הדרך שלי? אז זו שאלה מאוד גדולה, ולא זכינו שיש לנו בדורנו לא נבואה לאורך הקודש. פעם כשהיו נביאים היית יכול לבוא לנביא, ואין לנו היום נבואה שאף אחד לא יתבלבל, והוא היה אומר לך הנביא, תשמע אתה לפי שורש נשבתך, נכון, היום אתה צריך לעשות ככה, היום אין לנו את זה. אבל יש משהו שכן יכול ללמד, נטיית הלב. מה אתה אוהב לעשות? מה אתה טוב בלעשות? אני רק יכול להגיד לכם, אני לא נותן דוגמה אחרים, אני יכול לתת דוגמה עליי. תנו לי להרכיב מדף. צריך יום שלם לקחת חופש, איך עושים עם המשקפיים, עם הזה, זה, מה נעשה? לא זיכני הקדוש ברוך הוא להיות מוכשר, איי איי איי, אני אומר את זה בלשון המעטה בבנייה ובעשייה של הדברים האלה. בסדר, כנראה שזה לא כישרוני, אבל אחד פה ואחד פה, זה גם לפי כישרון וגם לפי נטיית הלב. אחד אוהב את זה, אחד אוהב את זה, אחד אדם יותר רגש, אחד יותר שכל. נכון שצריך לשלב את הכל. אבל אומר החובת הלבבות, רבנו בחיי, דבר פילי. לכל אדם יש חפץ במלאכה או שכרה מבלתי זולתה. אתם יודעים, ההוא הולך ללמוד מחשבים. ההוא אומר לו, איך אתה עכשיו הולך ללמוד מחשבים? ההוא הולך ללמוד מדעי הרוח. הוא אומר לו, איך הוא הולך ללמוד מדעי הרוח? נכון? אבל הוא זה הוא. ואתה זה אתה. ולפי נטיית הלב, הדברים. עכשיו, ברור שיש גם השפעות חברתיות, והשפעות של המשפחה, והשפעות חיצוניות, אבל יש איזשהו ברור שהאדם לאט לאט בחיים רואה לאיפה ליבונות הבא. הוא אומר, "תביע האל בטבעו אהבה וחיבה." מה אתה אוהב? זוהי דרכך. אגב, גם בתורה, גם בתורה. בתורה מבחינת, מה אני לומד? מבחינת ממי אני מקבל? אתם יודעים, יש דברים, אני משתדל שאני הולך לדבר באיזה מקום, מי הציבור? כי כל אחד אתה מדבר אליו בדרך אחרת. מבוגרים, צעירים, ציבור כזה, ציבור כזה. יש פה מה, אנשים פה רוצים לשמוע דבר מסוים. אם נאמר את אותו שיר ואותם דברים בדיוק במקום אחר, נגמר הסיפור, יישאר אחד נלמד בחברותא, רק כי הוא מכבד אותי ולא רוצה, כן? כי זה תלוי במה נטיית הלב. אחד אוהב הלכה, אחד אוהב אגדה. אחד אוהב להעמיק, אחד אומר שמעמיקים, הוא מרגיש שהוא מרחף. אז זה מה שאומר, לכל אחד יש לו האל הטביע אהבה וחיבה, כמו אצל בעלי חיים. הטביע בטבע החתול צידת העכברים, בטבע הנץ צידת מה שראוי לו, ולכן זה איזשהו בירור שאדם יכול לעשות עם עצמו, זה לא פשוט, כי זה הרבה פעמים יש כל מיני השפעות זרות שמחדירות לנו מה אנחנו חושבים שאנחנו אוהבים, אבל זה משהו שאפשר לנקות אותו ולאט לאט לזקק ולדעת למה ליבי נוטה ומה אני יותר אוהב, וזה השביל שהבן אדם צריך ללכת בו. והרב קוק כותב את הדברים האלה ואומר את זה, זה פשוט דברים מאוד יפים איך הוא אומר את זה. כל אדם במקור החמישי, מה זה פנקס ירושלים? תרצג, כן, מה זה תרצג? הרב קוק נפטר בשנת תף רש, אם לא אותו 35, אבל יכול להיות, תף רש צדיקי, תף רש צדיקי, זה בטוח, תף רש צדיקי, וכאשר הוא עלה לירושלים, כן, ב-1904, הוא עולה לארץ ישראל, בגיל 39, ואז הוא כותב במשך כל חייו פנקסים, פנקסים לאו דווקא קטנים אלא מחברות, הוא לא כתב כמעט, חוץ מאורות התשובה שהוא התחיל לכתוב, יש עוד איזה ספר שכתוב, הוא לא כתב ספרים, הוא כתב פנקסים עם כל מיני דברים שלא קשורים אחד לשני. באו התלמידים שלו, הרב הנזיר, בנו הרב צפי יהודה והרב חרלב וכו', ויגדו את זה לפי נושאים, אורות ארץ ישראל, אורות המלחמה, אורות ישראל ותחייתו, אורות ישראל ואורות התשובה ואורות התפילה, ויגדו את זה לפי נושאים, ככה הוא עשה. מספרים עליו שהוא היה כותב בכזה שטף, שהוא היה מתחיל לכתוב על הסטנדר, והוא היה ממשיך, הפנקס, הוא היה ממשיך לסטנדר עצמו, והתלמידים היו צריכים לבוא ולהעתיק את ההשלמות, כן? זה נקרא במשיכת הקולמוס. היה הולך, עובר בשדה, שרפים, מחשבות, רעיונות, ואז פתאום יש לו משהו לכתוב, הולך, כותב, וממשיך הלאה, וכן, לכתוב ספר, מוריי ורבותיי, אתם יודעים, זה משהו שאתה צריך מאוד לצמצם ולדעת, ומאוד תבניתי, הוא היה אדם של חופש מאוד גדול, ולכן הוא כתב פנקסים. כל פסקה היא לא קשורה אחת לחברתה דווקא. וזה פנקס שנכתב בירושלים, ממש לקראת סוף ימיו, אתם רואים, תפריש צדי ג' וככה הוא כותב. ומי לנו אם לא הרב קוק שהלך באמת בדרך שלו, מבלי שהוא ספר אף אחד. ואם הוא לא היה עושה כן, הוא היה מושפע מזרים. פעם אחת הוא הולך בפסח ומבקש מאנשי מוצא שיפסיקו, כי אמרו לו אנשים, אנשי היישוב הישן בירושלים, אמרו לו הרב, תלך אליהם ותגיד להם שיפסיקו לאכול חמץ בפרסיה, מה הם אוכלים ככה? פסח. אז הוא הולך אליהם, מגיע לשם, זורקים עליו אבנים. חוזר לירושלים, אומרים, מה אתה מדבר איתם? זורקים עליו אבנים. מכל המקומות הוא ספג והוא קיבל, אבל הוא הלך, הלך, הלך בדרך שלו, כפי שהיא, במסלול שלו, וכך הוא אומר. כל אדם יש לו את המסלול שלו, שעל ידו הוא בא לאושרו, לתכלית הווייתו, שבו הוא מדבק ליוצרו, ולא יוכל לבוא למגמת חפצו במסלול אחר. אם תנסה ללכת בשדות של זרים, של השני זה השדה שלו, שהיא פורחת והיא יפהפייה והיא טובה לו ביותר, אבל לך זה לא נכון, אתה לא תגיע למקום שלך. אף על פי שהוא מסלול ישר בעד אחרים, ולכן צריך כל אחד להיות מוכיר את מסלולו הייחודי. אז אם אנחנו רגע עוצרים פה, זה יכול להוביל אותנו מאוד לאגוצנטריות, לפרטיות. אני מסתכל רק על עצמי, מה נכון לי, מה הדרך שלי, ואיך זה...
הייחודיות היא התרומה
לאמור. אז זה מה שאני רוצה לומר שמתבטא בפסוק הזה, איש כפי ברכתו, אבל לא ברך אותו, זה לא נשאר אצל עצמך, אלא אתה הולך עם הברכה הזאת ומתקלל חזרה. מתחיל עם הכלל, מגלה את מקומך, ועם זה אתה פועל למען כלל ישראל, וזו ערבות ישראל, ואז אני רוצה לדבר על הערבות הזאת של ישראל. דוד המלך אומר, אחד מהפסוקים, אומר הרבה, לב טהור בראה לי אלוקים. כשהיינו בישיבה, היינו רוקדים את זה, זה היה ככה שיר של לב טהור ברא לי, אתם מכירים את השיר, בסדר? אז החבר'ה שלנו, בישיבה, הם לא היו שרים לב טהור ברא לי. כי זה מה לי? מה אני נושא? מה אני הפרט? מה אני כזה פרטי ואגוצנטרי? אגואיסט? לב טהור ברא לנו. והיום שאני, ואני הייתי עושה להם דווקא ושר לב טהור ברא לי. הולך בדרך שלי. למה? אמרתי להם, קודם כל, נו באמת, דוד המלך כתב לי ואתם אלה שתשנו את דוד המלך, חבר'ה, עם כל הכבוד. אבל למה? אם אתה לא מבין שאני העצמי זה חלק מהכלל, אז אתה משנה את זה כל הזמן לכלל. אבל ההתעצמות האישית שלך, כל אחד פה במה שהוא, זה לא בשביל עצמו. ולכן עלי, זה לא עלי הפרטי, אלא עלי בשביל עם ישראל כולו. טוב, ופה אנחנו רואים כמה דוגמאות לכך שהפרט הוא חלק מהכלל, יש אין סוף דוגמאות לזה, אבל דוגמה אחת למשל, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם יהושע, לאחר החטא של הלקיחה מהחרם, כמה אנשים לקחו מהחרם?
אחד.
אחד מתוך מיליוני אנשים. כי יצאו ממצרים, כפליים כי יוצאו ממצרים, יוצאו ממצרים 60 ריבו, כן? שזה אומר 600 אלף, הגברים לבד מטף, כלומר אם אנחנו מכפילים את זה נשים באחוזם באוכלוסייה בערך 1.2 מיליון, עוד ילדים יש לך פה מיליוני אנשים, מכולם, אחד, הלוואי עלינו מה שנקרא, תראו מה אומר הקדוש ברוך הוא, שש, חטא ישראל, עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, לקחו מן החרם, גנבו, כיחשו, שמו בחלם, רגע, 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 טעות בזיהוי, זה אחד, מה שמו בכלם? מה זה בדבר הזה? רצה ללמד אותם בכניסה לארץ. במוריי ורבותיי, בארץ ישראל עוד יותר בא לידי ביטוי הערבות שלנו והציבוריות שלנו. מי שלומד דף יומי יודע, שעם אחד לקראת הסוף, ממש עמוד לפני סוף פרק ראשון בסנהדרין, מדובר שם על מי צריך לסמוך על פרי עליהם דבר של ציבור. כן? סמיכה על פרי עליהם דבר של ציבור. ומה זה פרי עליהם דבר של ציבור? אם בית הדין הגדול שבירושלים שבלשכת הגזית הורה הוראה שהיא לא נכונה. למשל, פתאום הביאו לו איזה כזה מכשיר חדש בשבת, סלייסר. אתה לוקח בצל, אתם יודעים שככה יש כאלה שעושים בצלים עגולים כאלה יפים וזה, איך הם עושים את זה? הם לא חותכים את זה. אלא אתה מכניס את זה וזה יותר כמו הזה של הביצה. הביאו את זה והמציאו סלייסר כזה, מותר או אסור בשבת. באו לבית הדין הגדול שבירושלים שבלשכת הגזית, 70 הסנהדרין הגדולה, והם פסקו שם הלכה ואמרו, שרי, מותר, מצוין. שבת הלכו כולם, נגמר בחנויות, כולם בזה, קנו סלייסר, עשו ככה, הכל טוב, אמרו שמותר. יום ראשון בבוקר, הגיע אחד הזקנים, פה, לא משנה מאיפה, מגבת שמואל, מבני ברק, מתל אביב, הגיע, עלה לירושלים, אומר לסנהדרין הגדולה, רבו ישראל, במחילה מכבודכם, וזה, בעניותי, וזה, אבל נראה לי שיש פה טעות בהוראה. למה כבודו יש טעות בהוראה? כי ככה וככה וככה, הוא דין דחול, סימן שלקפה, וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו יודעים שהדיינים הם אנשים בעלי ענווה, הם לא אמרתי, אמרתי. כשם שיש מצווה, שכר על הדרישה, ככה יש שכר על הפרישה. טוב, אז הם דנים בזה, אומרים, וואלה, הוא צודק. התברר שניתנה לעם ישראל הוראה לא נכונה. מה עושים עכשיו בדיקה? עושים בדיקה. שמה? אם רוב הציבור חטא, כלומר אם רוב הציבור באמת עשה בסלייסר הזה, אז מביאים פרי עליהם דבר של ציבור, והזקנים צריכים לסמוך על זה. אבל תשמעו מוריי ורבותיי, מה קורה אם ההוראה הייתה לשני מיליון יהודים שבארץ ישראל ובחוץ לארץ יש 10 מיליון? שלא הגיע אליהם ההוראה עדיין. אין אינטרנט. אין וואטסאפים, אין דברים כאלה, עדיין לא שמעו את ההוראה, כי זה ביום שישי הורו על הדבר הזה. שם אף אחד לא קנה, אף אחד לא עשה, לא השתמש. מה הדין? במחייה, אבל מביאים מכיוון שציבור זה מי שנמצא בארץ ישראל. ולמרות שרוב היהודים לא חטאו, אבל רוב מי שבארץ ישראל חטא זה שם של ציבור, מביאים פרי עליהם דבר של ציבור. כלומר, יש תוקף גדול יותר לערבות ההדדית, לחיבור בינינו בארץ, כן? ולכן באה התורה, בחטא הראשון אולי, שהיה עם הכניסה לארץ, ביריחו, והיא מדגישה דווקא את הדבר הזה, ואומרת, לקחתם לכלים וכיחשו וינבו, למה פה? כי היא רוצה ללמד על הערבות הזאת. והרמב״ם לוקח את הערבות הזאת, ואיתה הוא נותן לנו סיבה בהלכות צדקה. תקראו בפרשת בהר, שם יש הרבה ממצוות הצדקה. התורה חוזרת שם באופן יוצא דופן, שאין לו אח ורע בכל התורה כולה, וחוזרת על המילה אח, 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 אחיך, אח, אחיך כל הזמן. למה? כדי ללמד אותך שחובת הצדקה היא מצד היותנו בנים אתם להשם אלוקיכם. כולכם כלולים ביחד, וככה אומר הרמב״ם במקור השביעי, כל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם. שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, אם לא ירחם האח על האח, מי ירחם עליו? אתם מבינים מה אומר הרמב״ם? לא רק אומר לך מצווה לתת צדקה, הוא גם אומר את זה, אבל קודם כל הוא מוביל אותך מוסרית להבנה שאתם אחים של אבא אחד, של בנים אתם להשם אלוקיכם, וזה הצד השני של הפרטיות, בסדר? וזה בא לידי ביטוי בעוד דברים, בקצרה אני קצת ירוץ קדימה, אבל למשל בנושא של ערבות במצוות, אתם יודעים, זה דין מיוחד. אתה קיימת מצווה, תקעת בשופר, יצאת ידי חובה, כמה אנחנו תוקעים היום כדי לצאת ידי חובה? 100 תקיעות, נכון? 100 תקיעות, יש בזה גם דעות שונות, אפשר 30 וכו', בסדר, עושים ככה. סיימת לתקוע, אני בשכונה שלנו, אני בראש השנה הולך עם השופר פה כמו אקדח. כן? ככה זה, שם אותו פה, הולך וזה, כל הזמן אתה רואה אנשים ברחוב, אפילו תשמעו סיפור, סתם במקרה אני נזכר במשך. ראש השנה, הזמנו, יש משפחה ממש מפונה, שכנים שלנו, בניין ליד בניין, מפונה מראש הנקרה, משפחה יקרה, שחלק מהם שומרי מצוות, חלק לא שומרי מצוות, והזמנו אותם לאכול אצלנו בראש השנה בלילה, והם אמרו שהם לא, בלילה השני, אמרו שהם לא יכולים כי באה אליהם משפחה שלהם וכולי. טוב, בסדר גמור. אני הולך אחר הצהריים לתפילת מנחה, אז אני הולך עם האקדח של ראש השנה שזה השופר, ופתאום אני רואה את את השכן, הוא יושב באוטו, האוטו מונע, וזה, אז אני עושה לו, שופר שמעת? אז הוא אומר לי, מה, וזה, טוב, הוא יוצא מהאוטו, עכשיו הרגיש לו בנוח שהאוטו עובד, אז הוא הולך וחיבה, אני רציתי להגיד לו, גם אל תחבק, ואז אחרי זה הוא הולך, ושם כיפה ככה, וזה, באמצע הרחוב, יאללה, ברכות, אמרתי לו, תברך, הוא אומר לי, מה מברך, מה אתה רוצה ממני? אני יכול לברך או לא יכול לברך? אני מברך, והוא עונה אמן, אבל לא הבנתי, אני קיימתי את המצווה. למה יש ערבות? יש ערבות. אם אני רוצה עכשיו, הוא שותה כוס של וויסקי, ואני לא רוצה לשתות וויסקי. אני יכול לברך שהכל נהיה בדברו בשבילו? לא, לא. אבל במצוות, כל ישראל ערבים. ואפילו שקיימת את המצווה, יצא די דחובה, אתה פטור, אתה יכול 1,000 פעמים, לאלף אנשים שחייבים עדיין ולא קיימו, לברך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נכון, אולי לכתחילה עדיף שהם יברכו מצווה בו. מה? בדיוק כמו שאתה עושה קידוש, נכון, כמו שאתה עושה קידוש. זה מה שאני אומר, בברכות הנהנים, אבל כי אתה גם בשביל עצמך, אתה שותה יין? אם אתה שותה יין, בסדר?
אני שותה באחרים, לא.
אבל אתה שותה יין, אז אתה יכול להוציא גם אחר בברכה הזאת, כי גם אתה עושה את המעשה. אבל אם אתה כבר לא צריך לעשות את זה, אתה לא שותה יין, אתה יכול לברך על היין בשביל מישהו ששותה? אם אתה לא שותה, לא. קידוש, בגלל מצוות הקידוש, לא בגלל היין. עזוב רגע קידוש. סתם יין. סתם יין, נכון? סתם יין. אתה יכול לברך עליו אם אתה לא שותה בשביל אחר? לא, הוא צריך לברך. במצוות יש דין מיוחד. למרות שיצאתי ידי חובת קידוש, אני בא ועושה בשביל אחרים. מה לגבי הבדלה? יש פה מישהו שבבית כנסת שלו, פה איפה שזה, שעושים הבדלה בבית הכנסת בצאת שבת? יש פה? כן? כן. בטח, אני לא שומע. אצלנו גם עושים. אתם יודעים, אצלנו עושים הבדלה. כשעושים את ההבדלה, צריך למצוא איזה תמיד קורבן כזה, כמו ההוא שבשבועות לא ישן בלילה, ישן בלילה כדי שהוא יעשה ברכות. עכשיו יש אחד כבר, הוא כולו כאן עם סימנים מהשינה, מה זה, אתה יודע, הוא ישן, שנת סוס כפול 4 הוא ישן. לא ישנתי, אני לא יודע אם ישנתי יותר מ-20 דקות. כולם שמעו אותו, נתנו לו מכות שהתעורר. לא הצליחו לשמוע את כל השיעורים כבר מרוב שהוא זה. אני לא בטוח שיש לי 20 דקות ברצף. אז גם אצלנו יש, תמיד צריך למצוא את מישהו שיעשה את ההבדלה. למה זה צריך למצוא? כי היין במחילה, היין של הבית כנסת, הוא יין ישן נושן מזה וזה, אתה שותה אותו, שבוע אתה אחרי צריך להיות בבית חולים. אבל למה לא כל אחד עושה את ההבדלה? יש חקירה הלכתית. האם אתה, אם יצאת בהבדלה, האם אתה מחויב לעשות לאשתך הבדלה? ואולי תהיה ברכתך ברכה לבטלה, למה? האם נשים חייבות במצוות שבת? חייבות בשבת? חייבות, בוודאי. מצוות לא תעשה, אסור להם לבשל, אסור להם למה, כי כל מצוות לא תעשה, נשים חייבות בהם. אבל מה לגבי קידוש בליל שבת? זה עשה או לא תעשה? זה עשה, נכון? זה עשה של זכור את יום השבת. האם נשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמן? לא. אז למה הם חייבות במצווה הזאת? כי התקש, נכון? הקישו זכור לשמור. כמו שהם חייבות בשמירה, כמה חייבות בזכירה, מצוין. לכן בליל שבת אתה יכול להוציא את הידי חובת קידוש, למרות שאתה כבר יצא לידי חובה. מה לגבי הבדלה? יש בזה מחלוקת בראשונים. האם הבדלה היא נגררת אחר מצוות זכור כמו הקידוש, ואז היא חייבת בה, ואז אתה כבר יכול להוציא אותה ידי חובה, או שנשים פטורות מהבדלה? אם אתה יצאת ידי חובת הבדלה בבית כנסת, על הצד שאישה לא חייבת בהבדלה, אז למי אתה מבדיל? אתה מברך לבטלה, אתה לא צריך. בסדר, לכן תמיד מחפשים את הוא שלא נשוי, או שהוא מתארח אצל חמים, או משהו כזה שהוא יעשה את זה. ואנחנו לא מחבלים לצאת ידי חובה, כדי שנוכל לעשות בבית. מה שאני רוצה לומר, מצוות שאתם, אחרים חייבים בהם גם אתה, למה? אומר הרן, מוריי ורבותיי, תסתכלו בבקשה בתחילת עמוד הבא, זה פלא פלאים הרן הזה, זה להתרגש. רבנו ניסים, אחד מגדולי הראשונים. הוא אומר ככה, תראו, למה אני יכול להוציא אותך אם כבר קיימתי שופר? אם קראתי במגילה, כל הדברים האלה, שכל ישראל ערבים זה לזה מצוות שכוייך, רגע, רגע, אבל תראו, וכיוון שלא יצא חברו, מה? כמי שלא יצא הודה, אתם מבינים? זה לא אני עומד בפני עצמי, אלא אם יש יהודי שיושב עכשיו בראש השנה באוטו, כאילו זה לא, שמע, נתנו חלקולה נחמד כזה, כל ישראל ערבים, אתה יכול גם להוציא אחרים, זה לא, אם הוא יושב באוטו, והוא לא עושה את הקידוש הזה, או לא שומע את השופר הזה, חלק ממך לא שמע שופר. עכשיו, אם אני לא שמעתי שופר, אני יכול לברך על הברכה, ברור. אז כאילו, אם יש יהודי שעדיין לא קיים את המצווה, אני לא מוציא רק אותו, אלא אני מוציא את מי? את עצמי. לכן אני יכול לברך על זה. אבל באוכל, אם אני לא אוכל, אז מה אני, נכון? זה הערבות, זה פלא פלאים הדין הזה. ועל פי זה אני רוצה לרוץ, אני לא אקרא את הכל בפנים, ולתרץ משהו מאוד גדול. גם הוא מובא פה, אתם יודעים, יש תרי"ג מצוות, תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה 611, נכון? למה 611 מצוות ציווה לנו משה? שתי מצוות של התרי"ג, מי ציווה? מפי הגבורה, אנוכי, ולא יהיה לך מפי הגבורה, מצוין. תורה ציווה לנו, אומר הזוהר הקדוש, מקור 12, אומר רבי יוסף ג'יקטליה, לא בשערי הוראה, בספר כללי המצוות שהוא כותב, אומר כל מצווה היא כנגד היגבר בגוף, יש רמח מצוות עשה, 248 כנגד רמח האיברים. אני לא הולך להתעסק עם הרופאים ועם אנשי הרפואה פה, איך בדיוק סופרים את האיברים האלה. בסדר? יש בזה כל מיני דיונים איך סופרים את זה, אבל יש רמח עשה כנגד רמח האיברים. כל מצווה היא מתקנת ומרוממת איבר בגוף שלנו. אבל תשאלו אתם שאלה מורי ורבותיי, וכי כל אחד יכול לקיים את כל המצוות? למה לא? אז מה אתם תתחילו? תגידו כהנים, נכון? תגידו כהנים, יש מצוות של כהנים, ויש מצוות לוויים, ויש קורבנות בית מקדש. אני אגיד לכם משהו, שגם כשיהיה בית מקדש, וגם אם היינו כהנים, והיינו לוויים, נגיד היינו ג'וקר, היינו הכל, בית מקדש גם כהנים לוויים. יש מצווה למשל, שאם אדם גוזל, מה הוא צריך לעשות? והשיב, מצוות עשה, והשיב את הגזלה אשר גזל. אז מה, מותר לגזול? נכון, זה רק גזל, גזל, והשיב את הגזל, כלומר, כן, וכל מיני דברים כאלה, יש, כן, למה אתה, אז מה אנחנו עושים עם זה? תשובה מוריי ורבותיי, כשיש מצוות, יש כאלה שנוהגים, במיוחד בני ספרד, שבאים לקיים מצווה לשם ייחוד קדוש הבריחו ושחטא, נכון? בשם כל ישראל. וכשאנחנו מקיימים את המצוות, כמו שאנחנו יכולים בדין ערבות להוציא אחד את השני ידי חובה, כשאתה מקיים תפילין, אני מקיים תפילין, כשאתה מקיים את זה, אני מקיים, והכהנים כשהם מברכים, גם אני מקיים מצוות ברכה. וכשאני עושה את המצווה הזאת, ויש לי קרקע, אני חקלאי, אני עושה מצוות מתנות עניים, אז גם אתה עושה בעיר, בבניין, במגדל 13, במקומה 13, אתה עושה מתנות עניים וכן הלאה, כי יש גוף אחד שהוא נקרא עם ישראל. ולכן אם אני חוזר בעצם לנקודה המקורית, כל אחד הוא איבר, והוא צריך להיות האיבר הכי טוב במה שהוא, אבל לא להישאר עם הפרטיות הזאת, אלא להסתכל על המכלול הגדול של הגוף הזה. גם המשך חוכמה אומר את זה, בוא נראה רק בקצרה, מקור 14. הנה מצוות התורה, יש אשר לכהנים, יש אשר ללוויים, יש לכהן הגדול, יש למלך, סנהדרין, דף יומי, פותח בפרק השני בכל הנושא של הכהן הגדול, דן דנים אותו, המלך דן ודנים אותו, כל הדברים האלה, יש מצוות ייחודיות לכל אחד. האם מלך יכול לקיים מצוות איבום? לא. למה לא יכול לקיים? כן, למה? כי אם עכשיו הוא ייבם, יחלוץ. כן, הוא יחלוץ. מה זה חליצה? מורידים לו את הזה, ואז כתוב וירקה בפניו. לא יעשה לכם פה רעשים ודוגמאות וזה. כן, מה? אז אני מדבר על חליצה, וחליצה המשנה עומד פורה שלא יכול, למה? כי זה לא כבודו, ומלך שמחל על כבודו, לא, אין כבודו מחול, יש איזה קושיה מגריפס, המלך לא ניכנס לזה, שהוא קם במעמד הכל, יש איזה קושיה מאוד יפה, אבל אז המלך יש לו דינים מיוחדים, אז איך אפשר? אלא אומר המשך חוכמה בשורה השנייה במקור 14, רק כלל ישראל צריכים התורה להתקיים וכל ישראל ערבים זה לזה, ובקיומם כולם מקבלים שכר, שנאמר אתם צאן מרעיתי אדם אתה, שכל האומה ישראל הוא אדם אחד, כפי שכתוב אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. מה הפשט? מה זה אומר אדם? לא הבנתי. יש פה גוי, הוא לא אדם? הוא לא בן אדם? מה זה הדבר הזה? אתם יודעים מה? כשאומרים איש ביחיד, איך אומרים הרבה איש ברבים? אנשים, ואישה, נשים, וזכר ברבים, זכרים, נכון? ונקבה, נקבות, נכון? איך אומרים אדם ברבים? אדמים. אין דבר כזה, נכון? אדם יחיד ורבים זה אחד. עם ישראל רוצה לומר לך, באמת אין לו יחיד ורבים, אלא זה ממש גוף אחד. ולכן כל אחד הוא ייחודי באיבר שהוא, אבל הערבות הזאת היא פועלת על כולם ביחד. ולכן אומרת התורה במקום 15, ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל כל אשר ציווה את משה, כן עשו, מי כן עשו? אני בטוח, פיזית לא הייתי שם, הייתי בו לפני איזה שבועיים, שבת, אז זה היה הסעודה שלישית, באיזה מקום, לא בהיכל רחמים. ואז אני יושב שם, ואני אומר מישהו, אני מכיר אותך, אנחנו נפגשנו. אז הוא אומר לי, כן, בהר סיני. אני אומר, לא, 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 אני לא עושה עכשיו וורטים. אני אומר, אני מכיר אותך, מכיר אותך. אז אני אומר לו, חכה עוד מעט, עוד מעט, אני אזכר, אני אזכר, אני אזכר. אני אומר לו, באחד השיעורים שהעברנו ביום חמישי, אתה הגעת להצטרף למנחה, וישבת 10 דקות בשיעור, ואחרי זה באת ולחצת יד. הוא אומר לי, זה אתה שביום חמישי היית שם, אתה רואה שלא נפגשנו רק בהר סיני? אמרתי, אז הכרנו. אבל פה, מה זה, כולם עשו את הזה, מה, כולם בנו את המשכן? כולם לקחו את הפטיש? כולם עשו את הצורפות? לא. אומר אור החיים הקדוש, בני ישראל יזכו לזה, והוא אומר, זה ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לך כמוך? כי בי יש חלק ממך. אני לא אוהב אותך רק כמו שאני אוהב את עצמי, אלא חלק ממני נמצא אצלך, ולכן אני אוהב אותך. כלומר, במובן הכי עמוק של החיבור בינינו. אז אחד האדמו"רים דרש, אמרנו את זה, ואהבת לך כמוך, הוא היה בפרשת בלק, לא היה לו וורט, הוא הגיע, היה לחוץ, מה, איזה סיפור יספר להם, מה, וזה פה ושאר. אז הגיע פרשת בלק, הוא אמר, טוב, ואהבת לך כמוך, ראשי תיבות, בלק. אז החסידים אמרו, אדמו, זה, כן, כן, זה, כן. אבל היה שם אחד שהוא פלפל, הוא לא ויתר, הוא אמר, מה זה, וזה, אמר, בלק, הרבה, זה לא מסתדר, ואהבת זה ואהב, למד בסדר, אבל חף, קוף, מה זה? הוא אומר, לא, אתה לא מבין, ואהבת לך כמוך זה כשזה לא מסתדר, כן? זה ואהבת לך כמוך, לא רק שטוב לך, כי זה אתה. אז לא הבנתי, אז עכשיו הרגל קצת היא, הרגל קצת קשה לה, אז אתה לא מסתדר, אתה לא, אין לעשות, זה חלק ממך.
נפש ונפשות.
כן, נכון, נכון, כן, נכון, בדיוק, נכון, גם כן. וזה הנקודה הזאת, ואני רוצה לסיים עם הירות מדבש. רבי יונתן אייבשיץ, בתקופה שלו התחיל בלגן גדול, קשור גם כן להשכלה ולעוד כל מיני דברים. מנדלסון, כן, הוא עשה גם הרבה דיבייטים, מנדלסון בא לבקש ממנו סמיכה, ככה קראתי באיזה מקום, והוא התחמק ממנו, כי אתה מתחכה מנדלסון, אבל היה בעיה לתת לו למשה מנדלסון את הסמיכה, אז לא רצה לתת לו לא חבר ולא מורנו, התחמק ממנו וכו'. והרבה אנשים התגלחו באותה עת בתער, התחילו להתגלח בתער. אז הוא בא לרבנים בדור שלו ואמר להם, חבר'ה, צריכים לצאת במחאה על הדבר הזה, לא יודע איך, לעשות עצרות, דברים כאלה. בא אליו אחד הרבנים, אמר לו, תשמע, אתה רואה את הזקן שלי? אתה רואה איך הוא ארוך? מה אני אעשה? מה אכפת לי? הוא עם תער, אני בלי תער, אין מה לעשות. אני, העיקר שאני בסדר. אומר לו רבי יונתן אייבשיץ, תראו את זה בפנים מוריי ורבותיי. 17, מקור אחרון. ועיקר לאהוב איש את רעהו בכל דבר. ובעוונותינו הרבים על ידי שנאה באים כמה עוונות, כי אין מוכיח לרעהו וייתן שמחה בליבו. בראותו חברו עובר עבירה, הוא אומר, אני לא עובר, מה אכפת לי? ובזה יש שטות גדולה, כי כל ישראל איש אחד וגוף אחד. ואם כן, הייתכן שישמח איבר אחד על חברו? תגידו לי, יד ימין תשמח על יד שמאל, את קיבלת זיהום, אני לא קיבלתי. זה הגיוני? זה טיפשות? זה שטות? אני צדיק ואתה רשע? אם כן, מה יועיל אם אין אני מגלח את זקני בתר וחברי מגלח, אלא הרי אני חצי מגולח וחצי אינו מגולח, וכן הכל. מילים מוריי ורבותיי, זו הנקודה. אז יש פה שני צדדים. יעקב אבינו בא ומברך את השבטים, וכל אחד הוא עולם במלואו, וכל אחד יש לו את השביל שלו, בשבילי נברא העולם. עד כדי כך שראינו שאומר הגאון מווילנה, שאם אדם לא הולך בשביל שלו וכל הזמן יתעסק במה אחרים, אז הוא בא לקדוש ברוך הוא ויראה שמיים הולך בשביל שלו. אבל עם זאת, זה לא על מנת לחפש את עצמו, אלא מתוך הערבות ההדדית והתקללות של כלל ישראל. רבי חנניה בן הקשה אומר,